שלום וברוכים הבאים למאסטר, זה הפודקאסט של האקדמיה להצלחה בחיים. אני ליאת שפר בן יעקב, המערכת שלכם כאן בפודקאסט כמו תמיד. והיום יש לי את העונג לארח אורח מיוחד, קצת שונה מהאורחים שאני מארחת בדרך כלל, את גלעד שמילוביץ'. גלעד, שלום.
נעימה.
ברוך הבא לפודקאסט שלנו. וגלעד הוא מפרויקט חותם, שהוא פרויקט מאוד מאוד מיוחד, שהתפקיד שלו באמת לקדם אנשים, לעזור לאנשים לעשות את המעבר מאקדמיים, מקריירות שונות, אל השליחות של באמת ללוות ילדים ומערכות חינוך, ולהיות באמת מורים מחנכים במערכות חינוך באזורים שהם יותר מעוטי יכולת, אזורים יותר בעלי אתגרים. וגלעד הוא אחד באמת האנשים המופלאים שעשה את הדרך ועושה את הדרך הזאת, והצטרף אלינו באמת היום כאן לספר על המסע הזה, על התהליך הזה. אני יכולה להגיד שבאמת אנחנו נמצאים בתקופה כזאת של המון שינויים ומעברים, והרבה אנשים מחפשים את הדבר הבא, מחפשים גם את העבודה שלא רק תהיה עבודה משמונה עד חמש או עד שש, אלא גם תיתן משמעות ושליחות. אני חושבת שהשנתיים האחרונות זרקו את כולנו לשאלות אפילו קיומיות, הייתי אומרת, של למה אנחנו פה, מה אנחנו עושים, מה התפקיד שלנו בעולם, ואיך אנחנו יכולים לקדם אותו יותר טוב. וחותם בהחלט עושים את זה, ועושים את זה עוד הרבה לפני הקורונה. ובאמת חשבתי שלארח כאן את גלעד ואת כל פרויקט חותם המופלא, ככה שמאחורי הדבר הזה באמת יכול לתת גם השראה וגם כלים וגם כיוון ודרך, ואולי באמת חלקכם שמאזינים לנו, צופים בנו עכשיו, תבינו שזה הדבר הבא או זאת השליחות, או לא סתם התגלגלתם לשמוע אותנו. אז גלעד, בוא תספר לנו קצת מה זה הפרויקט הזה, איך הגעת לשם.
אוקיי, אז תוכנית חותם זה בעצם תוכנית בינלאומית שפועלת במעל 60 מדינות בכל העולם, בארץ זה השנה 12, שבעצם שמה לה למטרה להכניס כמה שיותר כוחות צעירים למערכת החינוך, כדי לחולל שינוי משמעותי במערכות. אני בוגר המחזור השני של התוכנית, בעשור האחרון אני מורה, כיום מנהל בית ספר, ובאמת המטרה שלנו היא בראש ובראשונה לגרור אחרינו עוד כוחות, כדי, אנחנו לא מתביישים לדבר במילים כבר, תוך כדי שהן מגובות במעשים, כדי בעצם לצמצם פערים. החינוך לתפיסתנו הוא הכלי המשמעותי ביותר לצמצום פערים בחברה הישראלית, חד וחלק, ו זה מגובה בחוויות היום-יום בעשור האחרון שלי, וכמובן במחקר החברה הישראלית יודעת ימים קשים, אבל הרבה יותר קשה להיות אני במדינת ישראל, ובשביל זה אנחנו כאן, לשבור תקרות זכוכית, ולדאוג שכל תלמיד, לא משנה מאיזה רקע הוא מגיע, יקבל הזדמנות שווה להצליח, להתבטא, ובסוף זה לטובת כולנו.
לגמרי, לגמרי, אני מאוד מסכימה, ובאמת שאנחנו מדברים כאן הרבה גם בפודקאסט על המקום של החינוך, ובעצם על הבסיס הזה שכולנו, כל אחד איפשהו גדל, קיבל, וגם על המגבלות של החינוך ומערכת החינוך, ואתה באמת מדבר היום על צד שאני מניחה שהרבה מהאנשים אולי שצופים בנו פחות חוו אותו לשמחתם, באמת המקומות היותר קשים, היותר מאתגרים, החברות שפחות זוכות לקבל את הבסיס, שגם אם יש לנו ביקורת עליו, אבל אפילו את זה לא, ובאמת ילדים שעוזבים את המערכת, או המערכת לא יכולה להכיל אותם, ואז באמת מגיעים אנשים כמוך, שבוא תספר קצת על מה עשית לפני, כדי שנבין ככה באמת כמה הדרך הזו הייתה ממקום מאוד שונה, שהרבה אנשים התחברו לשם.
אז אם מישהו היה שואל אותי לפני 12 שנה, אם אני אהיה מורה, אז זה היה די משעשע אותי, במקרה הטוב. אני בכלל הייתי קופירייטר ואיש קריאיטיב, מנהל קריאיטיב, ובעברי הייתי ככה מדריך בתנועת נוער, וכל הפן החברתי היה חלק מה-DNA, אבל אחרי האוניברסיטה ככה התפתחתי למקצועות הקריאיטיב, אבל לאורך השנים משהו דגדג בי, ובעצם גרם לי לייצר איזו חשיבה מחודשת, מה מניע אותי, מה בעצם גורם, מה המנוע התעסוקתי שלי כבן אדם. ואחת התשובות הייתה שאני צריך להרגיש שאני עושה מעשה משמעותי. לעשות משהו חשוב, לא דווקא להיות איש חשוב, עם מזכורת, מפיקות, תקציביות וסימני סטטוס שאני לא מזלזל בהם. לצערי, לי זה לא הדרייב שלי, ולשמחתי גם, ולכן יצאתי לדרך לבחון איפה אני יכול לממש את עצמי, כשאני אומר, זה לא רק אלטרואיזם, זה ניהול קריירה. מבחינתי, השינוי הוא לא רק להנמיך עוצמות או לייצר מרחבי ביטוי. אני מנהל את הקריירה שלי, לא משנה באיזה שדה, ולכן השינוי היה גם מאוד עקב בצד אגודל. הפכתי להיות פרילנס ופיניתי את עצמי יום בשבוע ללמד בחטיבת ביניים, לראות בכלל איך הפעם האחרונה שהילכתי בכיתה זה רק כשאני הייתי בתיכון. לצערי ושמחתי לא הרבה השתנה, אבל הפעם כשקוראים לך מורה, אתה צריך להסתובב. אז זה חוויה אחרת. לכן בדקתי אותה פשוט שנה שלמה יום בשבוע, וכשהבנתי שכן, זה השדה, זו המטרה וזו הקריירה הבאה שלי, אז בעצם ככה נכנסתי לתוכנית חותם.
אז רגע לפני שניכנס לתוכנית חותם, אני רוצה שנייה לאתגר אותך.
כן.
בכל זאת, אני אגיד ככה, קודם כל באמת דיברת על העניין הזה שזה לא רק אלטרואיזם אלא גם באמת לנהל קריירה, ואני רגע שמה על זה את הזרקור כי זה נורא חשוב. אני דווקא כמישהי שמגיעה מעולם הטיפול, אולי כובע אחר, אבל באמת עולם שנותן ועולם שאני אגב גם עזבתי כלכלה ומנהל עסקים והלכתי לטפל באנשים, ואני יכולה לפחות להעיד על עצמי, שאני בהתחלה כן אמרתי לאנשים מסביב שהרימו לא רק גבה אחת, אלא גם שתיים וגם שאלו שאלות שפיות, שאני מאמינה שמי שעושה את מה שהוא אוהב וטוב במה שהוא עושה, יצליח בכל מקום, אבל באמת לא חשבתי על זה אז כקריירה, כבר 20 שנה והיום אני במקום אחר, אבל אני חושבת שבאמת הרבה פעמים שאנשים חושבים על ללכת לטפל, ללכת להיות מורה, להצטרף לתוכנית הזו, הם אומרים, אני שם בצד את הקריירה, אני שם בצד את אולי השאיפות שהיו לי לגדול, להצליח, ואני הולך לתת לאחרים ולמלא איזו שליחות ולהיות במקום שהוא מטפל או מורה, ואני כל כך ככה אמרת את זה ואמרתי, וואו, אני חייבת רגע לעצור שם, כי בעיניי זה משהו נורא משמעותי, כי גם תכף אנחנו נדבר על האתגרים והקשיים, אבל התפיסה שלך של אני לא זונח בצד את החלומות שלי או את עצמי, או את מה שאני באתי לחוות כאן קודם כל גם עבורי, אלא אני מנהל קריירה, אני רק בוחר לנהל אותה במקום שאני מרגיש משמעות ושליחות, ושאני מביא לידי ביטוי את היכולות שלי בצורה שאני מרגיש שאני קם בבוקר גם עם סיפוק. זה ככה...
מדויק. אז באמת, המקום הזה, הוא מקום, אני חושב שגם דרושה איזה בשלות עצמית, כדי להגיע, אני נגיד, ברור לי שאם בגילי ה-20 הייתי צריך להיות מורה, אז לפני שהפכתי להיות קופירייטר, אז כן, תחושת המסוגלות או ההצלחה הייתה בספק, בחינת הדימוי העצמי או הסביבה, אבל דווקא כשאתה עושה קילומטראז' ואתה פחות קל דעת באופן ההבחון שלך, של החוויות החיים, אז אתה מבין שאני הבנתי שחלק משמעותי בהגשמה העצמית שלי, הוא התעסוקה שלי, זה רוב שעות היממה, ולכן חשוב שאני אהיה בו מסופק ומשמעותי לעצמי, כי אני גם מסכים עם משפט הפתיחה שלך, שאם אתה עושה משהו שאתה אוהב, אתה גם תהיה בו טוב, כי אתה תהיה מסור ותרצה לדייק ולהתמקצע ולהתקדם, כי ככל שאתה מתמקצע אתה מרגיש שתחושת המסוגלות להשפיע על צוותים הולכת וגדלה, וכשמוטת הכנפיים שלך נפרסת אתה מבין גם שאתה לא רק יכול להשפיע דרך אינטראקציה מיידית עם, עם תלמיד, אלא גם עם צוות וגם עם צוות של בית ספר. לכן ההתפתחות היא אורגנית פה, למי שיש לו מוטיבציה ומי ש... מי שחלק גדול מהגשמה העצמית שלו היא בתחום התעסוקה.
אז לפני שנגיע באמת לחותם, אני אשמח שתגיד, בן אדם קם בבוקר ומחליט שהוא רוצה להיות מורה, איך, למה דווקא הלכת לשם? איך, איפה זה הגיע?
אז אני מניח שבדיעבד, זה מגיע ממקורות היסוד שלי כבן אדם. זה הסביבה שגדלתי בה, הבית שגדלתי בו, האוריינטציה החברתית שהתעסקתי בה, פשוט זה היה תמיד פרו בונו, או במקומות הסטודנטיאליים, אבל לאט לאט, כלומר, אמרתי רגע, למה לעשות משהו שאני מאוד אוהב אחרי שעות העבודה, למה להפוך את זה לעבודה עצמה, וגם אני חושב, יש שני פקטורים מאוד חשובים, תגובת הסביבה, ובניית התהליך בצורה מיטבית. זה לא ביטום, זה משהו שעולה, ואני מאמין בניהול תהליכים וניהול סיכונים, וזה צומת שדורשת את שני הדברים יחדיו. שינוי הוא תמיד אובדן של נקודת אחיזה משמעותית בדרך לאחיזה בנקודה החדשה. בברייק בין שתיהן צריך לנהל חוסר ודאות בסיסי, והיכולת לנהל סיכונים כרוכה ביכולת לחצות את השלב הזה. אז מה שעשיתי, באמת פיניתי לי את החיים, יצרתי לי סביבה מקצועית שמאפשרת לי שנה שלמה לבחון את זה, לפני שאני צולל למים ו... מקבל החלטה ממש לזנוח עולם תעסוקתי אחד ולהחליף אותו באחר.
ואיך הסביבה באמת הגיבה להחלטה הזו? כי זה אחד האתגרים שאני רואה הרבה אנשים מתמודדים מולם.
נכון. זה הפתעה גמורה, כי לפעמים הקונספציה שלך כלפי מה שהסביבה חושבת או דורשת, היא שלך. והיא לא בעצם, היא עידוד פנימי והיא לא איזה מקור חיצוני. ואני ככה, אני זוכר את עצמי ככה מהלך קצות האצבעות ברמת החשיבה, אחרי זה מדבר כזה עם המשפחה, עם בת הזוג וכן הלאה, ולשמחתי והפתעתי, שכאילו כולם אמרים, איך לא חשבת על זה קודם, ואותו משפט חקוק, ממש כמו משפט הפתיחה שלך, שאם אתה טוב במשהו ואתה אוהב אותו, אז תצליח בו. כהנחת עבודה וכשורה התחתונה. ואחרי שאתה מקבל ברכת הדרך הזו, שהיא חשובה לתהליך, היא חשובה לאמון בדרך, היא חשובה להתמודדות עם ההתחלה הלא פשוטה. ההתחלה דורשת להיכנס לשדה חדש, אתה ג'וניור בו, שלא כל המיומניות או מעמד התעסוקתי שצברת רלוונטי לו, הרבה כן, אבל חלק לא. רוב החוויות שלך כלפי העולם התעסוקתי החדש, הם מחוויות התלמיד שלך, שבוא נגיד, לא הרבה תלמידים אוהבים ללכת ללמוד, נגיד את זה ככה, בדרך לא ילד על הגבול ההיפראקטיבי שאני הייתי, לכן זה הרבה מיסקונספציות ודיסקונספציות שצריך פשוט לסלול אותן, חיזוקים מהסביבה, תמיד הם מחזקים אותך. זה מהלך גם קבוצתי, אני חושב, החברים שלי, שכבר חלקם הייטקיסטים באותה תקופה, ואנשי צבא ושירות וכן הלאה, תרמו לי בזמן כניסתי להוראה, פז'ו 205 ישנה תמורת שקל, כדי שילך להגיע לבית ספר שלי, כי הוא בחולון, כי אני עבדתי במרחק אופניים מירות של איפה שגרת. אז זה נחמד שהסביבה שלך ככה תומכת, אני חושב שגם זה חלק גם היה מהעבודה שלנו כחותמיסטים, לשגרר ולהגיד, אני מורה. זאת אומרת, אם בהתחלה, אני חושב, במפגש שלי עם מורים או אנשים בדורות שלנו, הלכו לא רע, היה מאוד שיפוטי, על גבול למה היא לא ממשת עצמה, למה היא, אני אומר את זה בלשון נקבה, כי גם זה חלק, יש פה מגדור בנושא הזה, אבל ההפיכה לאיש מקצוע משמעותי, וטוב ומיומן, כמו מוסך מכתוב, כמו זמבני טובה, גורמת להגיד אני מורה בגאווה, וההדהוד הזה גורם לזה ש-11 שנים אחרי זה, חותם עומדת על מעל 1,000 מורים בכל הארץ, מחוללים שינויים בחיים של עשרות אלפי תלמידים, וחלק מקבוצה כזאת משמעותית שהיא game changer בעולם החינוך, זה עוד יותר מחזק כשאנחנו במקום הנכון, בזמן הנכון.
לגמרי, לגמרי. אני ככה, שוב, אשים זרקור על משהו שאמרת, על העניין של באמת מה שאנחנו רואים בחוץ, זה בעצם העולם הפנימי שלנו. לפני ככה כמה פודקאסטים, השם של הפודקאסט היה, המציאות היא השתקפות. באמת מה שאנחנו רואים וחווים בחוץ, זה מה שקורה בפנים. עכשיו, זה לא אומר שכולם יסכימו, זה לא אומר שכולם יהיו באותה דעה, זה לא אומר באמת לך היה כנראה בין הוודאות הפנימית וה... סנטר שלך שידע מה אתה רוצה, לבין כנראה סביבה מקסימה ותומכת שבנית לעצמך לאורך השנים, באמת את הזכות שכולם ככה תמכו ואפילו תרמו ועזרו וכל אחד בדרך שלו, ואפילו אמרו לך איך לא חשבת על זה קודם, לא כולם נתקלים בכאלה תגובות, אבל אני באמת מאוד מאוד מאמינה שכשלנו יש את הספק, אז הוא משתקף באנשים מסביב, וכשלנו יש את הוודאות, אז אנחנו גם לא שומעים הרבה פעמים, או שזה... בסדר, אנחנו מבינים שהוא מביא את זה מהמקום שלו, אבל זה לאו דווקא משפיע עלינו, והרבה פעמים משבת שבתוך התקופת ביניים הזו, כמו שתיארת, של החוסר ודאות, כשאני עוד לא כאן ולא כאן, כי אני כבר רוצה, אבל יש לי הרבה סימני שאלה, הרבה ספקות, ותכף אני ככה אשאל אותך, לפני שנגיע לסיפור של חותם, על הפחדים, אז הם משתקפים בחוץ, אז אני אפגוש מישהו שיגיד בדיוק את הדברים שאני חוששת מהם, בדיוק את הדברים שחשבתי עליהם, בדיוק את הדאגות, וזה רק להבין שזה לא אומר, הנה, הוכחה שאני אכן צודק, אלא המציאות תמיד מוכיחה לנו שאנחנו צודקים, ותמיד משקפת את מה שיש בפנים, ולפעמים אני אומרת הרבה שבנקודות האלה, שאנחנו עוד רגע בבדיקה, ואנחנו יודעים שבחוץ, לאו דווקא נשמע את הקולות שאפילו יעזרו לנו להיכנס פנימה ולבדוק, אלא קולות חד משמעיים שיקחו אותנו לכיוון שאנחנו אולי לא רוצים ללכת אליו, זה באמת לעזר באנשים, שזה גם חותם יכולים מאוד מאוד לעזור, והחותמיסטים שגם עוזרים לחותמיסטים הבאים, באמת יכולים לעזור ולתת איזושהי פרספקטיבה, שאולי תחליטו אחר כך זה מתאים או לא, אבל להתייעץ עם האנשים שיכולים לעזור לי, למצוא את הוודאות הפנימית שלי, ולאו דווקא לאלה שמשקפים את הפחדים, כי זה הכי פשוט למצוא, תמיד הם מגיעים אלינו בלי שנבקש.
מגיעים ראשונים, נכון. אני חושב שבאמת חותם פיצחו, את חלק מהפקטורים המשמעותיים ביותר לקליטה נכונה ואפקטיבית, שזה שניים הדברים שאמר, אחד זה קבוצת חברים שהופכים להיות אחרי קדץ של 5 שבועות, באמת האנשים הכי משמעותיים ומיידים ומחזקים שאתה מצטוות אחרי זה עם חלקם לבתי הספר, ונפגש איתם פעם בשבוע בהכשרה שהיא ongoing בשנה הראשונה, אז זה ממש קבוצה משמעותית שתמיד מייצרת מרחב בטוח לעבור את השינוי ולגלות שם פגיעות ולגלות שם חולצה ולגלות שם חיזוק דרך השייכות. והנקודה השנייה היא מנטורינג. אנחנו באמת חותם מזהים פה נקודה חשובה, הכניסה למערכת היא קשה. גם תחושת הבדידות לבד בתוך מערכת, גם חוסר אוריינטציה בהבנה מי, איך משכפלים דף עבודה, עד איך מזינים כל מיני פרקטיקות עבודה זרות לחלוטין למי שמגיע בעולם העסקי. וחותם זהו שצריך מנטור כדי שנחצה את הקו אי-הוודאות הזה, אז באמת יש לנו מנטורים שמלווים אותנו בשנים הראשונות, וזה התגלה כגיים צ'יינג'ר במונח היכולת הישמרות וקליטה של חותמיסטים. חותם עומדת על למעלה, אם אני לא טועה, מ-80% קליטה והישארות של חותמיסטים אחרי השנה השלישית.
מדהים.
שזה הסטטיסטיקה הכי גבוהה בכל תוכניות הסבה בעולם. אז כנראה הפקטורים האלה מאוד מאוד קריטיים.
אז בוא תספר ככה קצת על הפחדים, וגם בדיעבד, אתה יודע, בהסתכלות לאחור, וגם באמת עם כמה שאתה זוכר בתוך הרגעים האלה של לקבל את ההחלטה. אם זה נגיד, בוא נשים רגע את הפיל שבחדר על השולחן, הנושא של הכנסה, כן. הנושא של דימוי שככה קצת התחלת לגעת בו.
כן. תראי, ההחלטה לא פשוטה, אבל יחד עם זאת ממכרת, וכאילו אנחנו אומרים למי שמתקבל עכשיו לחותם, ואנחנו כלכנו מדריכים גם בקיץ את החותמיסטים החדשים, ואומרים להם, ברוכים הבאים לשנה הכי משמעותית בחיים שלכם. אפרופו הדהוד ורפלקציות, הכיתה היא פשוט שדה רפלקטורים לאישיות שלך, והיכולת להגיע לכיתה בשוויון נפש היא נדרשת, כדי שההיבובים יפגשו אותך במקום עם סנטר בטוח, אבל יחד הזאת גם עם יכולת לייצר רגישות וקריאה מדויקת של הצרכים שמולך ולא שלך. אז אחרי זה באמת חוויה מטלטלת ומרגשת, אתה באמת לומד על עצמך המון דרך התלמידים והתלמידות, על חוויות קיום אחרות. אני יצאתי למסע בעקבות התלמידים שלי, מסע של 11 שנה. אני מגיע כאילו מלח הארץ, תנועת נוער, כל הסימני סטטוס של כל מיני סטריאוטיפים שנקראים ישראל ראשונה, וחשבתי שישראל שאני מכיר היא נאורה, שוויונית ומפוארת כמו שאני גדלתי בה, והתלמידים והתלמידות שלקחו אותי למסעות אחרים של סביבות קיום אחרות. הקושי בזה הוא, קודם כל להיות מספיק בטוח בעצמך, להבין תוך כדי תנועה שאתה עושה משהו מאוד משמעותי. גם אם הוא לא עם הייפ ובאז וכל מיני מילים כאלה, הוא מאוד אפור, הוא יומיומי. אבל עם צבירת החוויות והאינטראקציות, אתה מבין שאתה בחזית של החברה הישראלית, לא משנה מה אומרים מבחוץ, וזר לא יבין זאת. ולכן זה משהו שמאוד מחזק את היכולת להיכנס כל יום לכיתה אחרת, לטעות, אתה בכלל בהתחלה כמו איזה מכוון פסנתרים, אתה רק נכנס לאיזה דיוק, והילדים הם להם חוש סאונד מופלא וזהים זיוף מקילומטר. לכן אתה צריך ממש, אתה מכוון את הכלים רק בהתחלה. אז זה בסדר אם תזהה, זה בסדר אם תפקשש, זה בסדר אם תרגיש שאתה לא טוב, ויכול להיות שאתה גם לא במקצוע הנכון. אבל כשאתה צולח את זה, ואתה רואה את אתה רואה תלמידים ותלמידות ש נגעת במרקמי החיים שלהם, אין לזה תחליף. כלומר, אתה מבין באמת שזה הדבר, ואז סימני סטטוס, או הקושי בלהתפרנס, שהוא קריטי ודרמטי ונכון. יחד עם זאת, עוד פעם, אם אתה מנהל קריירה, זה מה שאנחנו עושים, אז זה מגביר מוטיבציה, ואתה מבין גם שאתה צריך לנהל את הקריירה. אז אתה תיקח עוד כיתות, ותיקח עוד משימות, ותחתור לתפקידים, ותנהל לך גם איך לראות החמש שנים הקרובות שלי, גם מבחינה פיננסית. זה לא בושה גם להיות, גם לתרום, וגם לחשוב על תכנון פיננסי הדוק, או תכנון משפחה, שהוא כרוך בפרנסה, והשנים הראשונות הן לא פשוטות, אני קיבלתי השלמת הכנסה. הרווחתי שליש למטה ממה שהרווחתי, ועדיין השנתיים הראשונות היו מופלאות ומכוננות, ושם אתה בעצם מבין את המנועים שמפעילים אותך. אוקיי, אז המנוע הכלכלי הוא חשוב, אבל זה לא שזה הדבר המלעדי שאיתו אני מנתח את ההצעות שיש לי. צד שני, סביבת עבודה שחשובה לי, היא סביבה עם האנשים, היא סביבה דינמית, אז סביבת ההוראה היא חשובה. כלומר, אתה מייצר לעצמך פרמטרים שאתה משערך אותם מחדש, ודרכם אתה מייצר לך איזה סקייל שאיתו אתה חי בשלום, והוא גם זה שמוביל אותך להתקדמות. ככה אני רואה את זה.
אז בוא תספר ככה קצת על חותם. אתה מגיע לחותם, איך אתה מגיע לחותם? מה קורה שם?
איך אני מגיע לחותם? אני שומע על איזו תוכנית שקלינטון מקדם אותה בעולם, Teach First, והיא עובדת בכל מיני מקומות פנטסטיים, ושהיא הגיעה לישראל. אני בודק עליה ונראיתי מעניינת, והיא ממש בחיתוליה. אני באותה תקופה קופי רייטר, גר ברוטשילד, נוסע באופניים, ואומר, אוקיי, מה יש לי להפסיד? וסך הכל יש לי לקוחות, פרילנס, אני אסתדר. מתחיל מיונים בחותם, אני נוסע למיונים בירושלים, שזוכר עד היום את זה, מונית קו 5, מונית שירות, אייטם ראשון שעולה סטודנטית לקולנוע, בשם דפני ליף, שקוראת לכל הציבור, לצאת עם אוהלים עקב עליית מחירי הדיור. ואז אוקיי, אתה אומר, אוקיי, מעניין לאן זה יגמור, אני יוצא לשבוע בחותם, חוזר מתחת לבית שיש אוהלים. ולכן אני חושב שנקודת הרתיחה הזאת, לדור שלי, הייתה איזה כנראה נקודת צומת, שחלקנו, השנים האלה השפיעו לנו, חלקנו היינו פעילים במגזר הסטודנטיאלי, פעילים חברתיים, כל אחד והזירות שלו, והחינוך התחיל להתחדד כזירה שאנחנו חייבים להיות בה, ואכן התקבלתי לחותם, אחרי תהליך מיונים, ואני יכול להגיד שזה, החיים שלי הם מלבד זוגתי המדהימה, אז החיים שלי לפני ואחרי חותם, שונים לחלוטין. חותם השפיע דרמטית על היכולת שלי לממש את עצמי, למצוא את עצמי ביטוי, ולהרגיש שאני לוקח חלק משמעותי, מצטער על השימוש במילים גבוהות, בהשפעה על פלי החברה הישראלית. כנראה לא הייתי עושה את זה בלי חותם, עוד פעם, באותה נקודות חולשה של בהתחלה אתה אומר, אני חותמיס. זה לוקח הזמן שאתה אומר, אני מורה. כלומר, אנחנו גם היינו כנראה צריכים את לא רוצה להגיד מיתוג, אבל את הפלטפורמה הזאת, כדי שחבר'ה כמונו כביכול ירשו לעצמם לבחור בחינוך, ולסחוף אחריהם עוד הרבה. אז זה המפגש שלי עם חותם. משם כבר התקדמתי להדריך בחותם, להוביל אחריי צוותים, והיום אני מנהל בית ספר יסודי ברמלה. ויחד איתי גם יש עוד מנהלים חותמיסטים שהיו איתי כמורים, והמטרה היא לשנות את פני החינוך הממלכתי בישראל, חד וחד.
בלי מילים גדולות.
בלי מילים.
זה מה שאתם לגמרי עושים, לגמרי. אז באמת ככה שמת את זה, בכוונה לא הצגתי אותך קודם כמנהל בית ספר, באמת, כי לא התחלת כמנהל בית ספר, וגם כשדיברתי עם חותם, אמרתי, אני רוצה את הגם וגם, כי באמת יש דרך, ויש, אתה יודע, את ה... אנחנו לא מתחילים ממנהל בית ספר, אפרופו ניהול קריירה, אבל אחד הדברים שאני עוסקת בהם גם נושא של יצירת מציאות, אני חושבת שזה מאוד קשור הדבר הזה, של יצאת על הדרך, ואוקיי, היה שם אתגרים, הדרמה שהיית צריך השלמת הכנסה, הדרמה של שנים לא פשוטות כלכלית, אבל להבין שיש דברים אחרים שהם חשובים לא פחות, אבל כנראה אפילו יותר ממה שבכלל פגשת וידעת בתוכך, ובאמת מתוך ההבנה של גם אני באה פה לעשות משהו מאוד משמעותי, אבל אני גם מקדם את עצמי ובונה קריירה, וגם אני מבינה שבחותם בעצם עוזרים לכם לראות, כי גם מבינים את הצורך של אנשים שמגיעים מהכנסה ומכל מיני דברים, כדי לייצר לעצמם את ההכנסה, ויש את האפשרויות האלה בתוך המערכת, אבל הרבה פעמים מהפריזמה המאוד מאוד צרה שלנו, שזה מזכורת מורה, וזה מה שאפשר וכולי, באמת לא רואים עוד אפשרויות, ואני מבינה שאתם גם עוזרים להם לראות את האפשרויות האלה, והנה, 11 שנה, נכון, זה לא יום ולא יומיים, זה דרך, ואתה מנהל בית ספר, יש לך עוד אי אלו שנים, וככה עוד נראה לאן זה יתפתח ויגיע, אבל באמת האפשרות והיכולת לגדול ולהתרחב בתוך המרחב, לא כל אחד רוצה וצריך להיות מנהל, אבל כן יש את האפשרויות, כשכמו שאמרנו, אנחנו טובים ועושים את מה שאנחנו אוהבים, ומביאים את זה מהמקום הנכון, אז גלעד הוא מנהל בית ספר ברמלה, בית ספר בן גוריון, נכון?
נכון.
ואוכלוסייה שם אוכלוסייה מעורבת, נקרא לזה, ככה.
כן.
מה אתה מרגיש, רגע, בואו שנייה, נסתכל שנייה על הילדים, מה אתה מרגיש המתנה הכי גדולה שאתה מביא להם מהמקום שלך?
קודם כל, אני עם צוות, כמובן, זה אף לא לבד. אני חושב שאמונה ויכולת. לשבור את כל תקרות הזכוכים הזכוכית שמולבשות עליהם, מכוח זה שלצערי בישראל יש קורלציה יותר מדי גבוהה בין המקום שילד גדל בו לבין היכולת שלו, בין היכולת לנבט את השכר וההצלחה המקצועית שלו. ולצערי הקורלציה הזיקה הזאת הולכת וגדלה במקום להצטמצם. ולכן אני מגיע מעבודה לאורך השנים, לא פעם פרופו ניהול קריירה, הניהול קריירה הוא לא רק פרגמטי, הוא גם ללכת אחרי התשוקה שלך, אמרנו שנקודת המוצא היא, תהיה טוב במקום שאתה אוהב, ולכן תדע ותהיה מחובר למה אתה אוהב, אז אני נוער בסיכון, כלומר, זה סדר, חותם נותנים לך שיבוץ ראשוני, על סמך השותפויות של חותם, בבתי ספר שהם בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, ואתה נכנס עם עוד קבוצה. אני נכנסתי לתיכון בחולון, ועבדתי בעיקר עם נוער מאתגר, אבל סימנתי לי שאני רוצה יותר, אני רוצה לדעת לאן מגיעים החבר'ה שלא מגיעים לכאן, איפה קהילות שלמות שאני לא רואה, איפה צבעי אור שלמים שאני לא רואה, אז סימנתי את ברנקובייס כנקודה שאני חייב להגיע אליה, והגעתי, ושם התמקצעתי בעבודה עם נוער בסיכון, ונוער של מאגרים. ואז אמרתי, אוקיי, אני רוצה, מה הנקודה הבאה שחשובה לי, להתפתחות המקצועית, והלכתי לו בצוות הקמה של תיכון, כדי לעשות סטאז' בעצם, לעבודת הקמה, אז לכן בעצם הסרטוט הזה של האבני דרך המקצועיות, הם באמת גם אפשרו לי להגיע ממקום בשל לאתגר כמו בית ספר בן גוריון ברמלה, היכרות עם האוכלוסיות האלה, פשוט עם האחים הגדולים שלהם, אבל 40% מהעבודה עם המשפחות, והשינויים הם יכולים להיות דרמטיים, השינוי הוא קהילתי, אתה עובד עם ילד במשפחה, אנחנו, הבית ספר הוא הקייס מנג'ר, של התלמיד, וכשאתה מאגם את כל היכולות ומאלץ את כל המערכות לעלות קומה ביכולות ההתערבות שלהם, אתה יכול להציל חיים, פשוט ככה.
משפחות יש שלך איזה סיפור או סיפורים שאתה זוכר במיוחד, אני חושב שיש מלא, אבל...
לגמרי, תשמעי, אנחנו מדברים על אוכלוסיות מודרות, אנחנו מדברים על אוכלוסיות של... חלקם דור שלישי לנערים ונערות בסיכון, או דור שני לוודאי, אז העבודה היא בעצם להנגיש את האפשרויות שיש, ולדוגמה יש לנו בעיה של תת אבחון, יש הרבה תופעות של היעדר טיפול רפואי, בין אם זה ילדים שלא רואים ואלה משקפיים, אוקיי? כי אף אחד לא לקחת לבדיקה. עד ילדות שנערות שעוברות טראומות כאלה ואחרות ולא עוברות טיפול. אז המון המון סיפורים כאלה שמלחמת עולם כדי לגרום לתלמידה לקבל טיפול אחרי טראומה קשה, שזה בעצם מפתח אחרי זה לזה שהיא תהיה פנויה ללמידה ואחר כך לקבל בגרות ללכת לצבא או שירות לאומי, ובעצם הסתת בעבודה מערכתית, תלמידה ממסלול רווחה, למסלול שפע. ויש ככה, באמת, זה עבודה בעצם ברגע שאתה מנחה צמתי ומיימן אותם להיות אמונים על כל מרקמי החיים של התלמיד, שאתה רגשי, חברתי, הרבה לפני הלימודי, אז המערכות גם עובדות איתך אחרת, ואתה יכול בעצם כמו מסלק מוקשים, לסלק את כל המכשולים של כל תלמיד ותלמידה, כי באמת אף אחד לא נולד רע או טיפש. פשוט נולדים לחתך סוציו-אקונומי נמוך, ומשם גזירת גורל קשה, ואנחנו שם כדי להפוך את הפירמידה הזאת. באמת יש אין ספור סיפורים, אבל המטרה היא להנחות כמה שיותר צוותים, כדי שהעבודה הפדגוגית תהיה תרה פדגוגית. אני אומר תמיד שאנחנו עושים, אנחנו מובילים תהליכים מאוד אינטימיים, כירורגיים אפילו, אבל בכלים של גננים. הסביבה היא לא סטרילית, כלי העבודה היא לא סטרילים, אבל התהליכים הם משנה מרכבים ומשנה חיים.
אז אנחנו בפודקאסט על הצלחה, ואני לא יכולה שלא לשאול, ככה דיברת על זה, אבל רגע נשים לזה את הכובע. איך אתה היום, כשאתה קם בבוקר מסתכל בראי, איך אתה מגדיר היום הצלחה עבורך? ואולי אם זה השתנה לאורך השנים, מאיפה שהיית אז באותה נקודה 12 שנים אחורה.
כן. קודם כל אני מסתדל מאוד לא להסתכל על עצמי בראי בבוקר, זה לא השעות היפות. אבל מטאפורי, זה בטח השתנה. אני השתניתי, הגיל לשמחתי מעניק פרספקטיבה ותובנות. והתלמידים שלי, אני כל הזמן אומר, אם לא התלמידים שלי, אני הייתי נשאר במיסקונספציות שנולדתי לתוכן, מתוך הפוינט אוף ויו שלי, אבל אני חושב שאני גדלתי על מסלול מאוד סטנדרטי של, את יודעת, לימודים, צבא, טיול גדול, אוניברסיטה, וסומכים עליך ש לא תשחק יותר מדי במעמד הבינוני אליו נולדת. יחד עם זאת, גם לא גדלתי בסביבה כזאת חומרית, כלומר, ההון התרבותי שלנו הוא זה שייך אותי למשהו שהרגשתי שהוא ישראל יפה. אני חושב שלמדתי עוד פעם, בלי לנסות להישמע קלישאי, שמה שמניע אותי זה גם, אבל זה רווחה כלכלית, אבל זה לא הכסף, רק אך ורק. כלומר, אני לא מתבייש לדרוש תשלום עבור שירותים טובים שאני או הצוות שלי נותן, אבל אני יודע שזה לא הדבר שיגדיר אותי. לשמחתי גם זוגתי המופלאה שעובדת גם במגזר השלישי, מגיע מאותו עולם, אני זוכר שהייתי רק בהסבה, אז שהייתי עוד בעולם הדייטינג, אז אני זוכר שבהתחלה, כאילו רצו להקריא קופירייטר, ואז רצו מורה, אז כאילו, אני זוכר שזה היה כזה מעלה גבות, כאילו רגע, אז אתה קופירייטר או מורה, תחליט. אז לשמחתי אני מורה ואיש חינוך, הבנתי שהרבה יותר אקוטי לי, להיות, לא יודע אם אני מצליחן, אבל לחתור להצלחה, זה לעשות, להתחבר למשהו משמעותי, להרגיש תחושת משמעות. יש אנשי משמעות שהם כאילו, זה הקיק שלהם. אני חושב שאדם או אישה צריכים, בטח בשלבי פיתוח קריירה, לשאול את עצמם מה מניע אותם, מה יאפשר להם התפתחות, וגם איזה סביבת עבודה, אני יכול להגיד לך אפילו שזה אולי אנקדוטלי, אבל אני עבדתי באופן ספייסי, אז זה היה גם מאוד טרנדי, וכאיש עם הפרעת קשב לא קטנה, הדבר הכי גרוע עלי אדמות. מה שגיליתי, שסביבת העבודה שלי כמורה, מאפשרת לי ללכת תוך כדי תנועה כל הזמן. אז גם אפילו סביבת העבודה היא פקטור משמעותי לבחירה נכונה ומדויקת של מקצוע. אני כמנהל למשל שיש לי משרד, אני פחות נעים לי עכשיו, אני הרבה יותר אוהב להיות בהליכה. אז אתה תוך כדי ניסיון מבין מה משפיע עליך, מה מניע אותך, וגם מבין שלא כולם חייבים להיות בתמימי דעים, בטח לגבי החלטות שלך. לך, תצליח, תתעמק, תהיה מקצוען, ואז זה לא משנה כמעט באיזה שדה, אתה תעשה את זה בכל מקום. וככה אני מאמין.
תודה. ככה, רגע לפני שאנחנו מסיימים, מה אתה ממליץ? אני בטוחה ששוב באמת, כמו שהתחלתי, יש לא מעט אנשים היום, אנחנו מדברים על ההתפטרות הגדולה, ואנשים שיעזבו באמת מקומות עבודה טובים, בניגוד להמון שלבים בהיסטוריה, שאנשים עזבו מקומות עבודה, אבל כדי לעבור להייטק, לעבור לתחומים כאילו יותר, אבל אנשים עזבו כדי בדיוק לעשות את ההתכנסות הזאת פנימה, ולשאול את עצמם, את אותם שאלות הרות גורל שאתה עצרת לפני 11 שנה, 12 שנה, ושאלת את עצמך. אז אם יש לך איזשהו טיפ או איזשהו, ככה גם האנשים בטח שאתה מלווה היום בחותם, או מה שאתה זוכר מהתהליך שלך, שכשאנשים נמצאים בצומת הזו, בין אם הם התפטרו או לא התפטרו, בין אם הם יודעים לאן, או מה אתה ממליץ להם לעשות במקום הזה של הצומת, של המחשבה, של בכלל, אם זה מתאים לי, אם זה לא, לאן, זה הכיוון, זה לא הכיוון, בכלל יש כיוון.
כן.
מה אתה ממליץ לעשות שם?
שאלה מצוינת. קודם כל אני... חשוב לזכור שאנחנו, וצעירים אני, זה דור אחר. זה לא דור שנכנס למקום עבודה ויש לו פנסיה תקציבית, והמנופים של ותק ופנסיה משפיעים עליו. אז זה דווקא יכול להקליל את האפשרות לשינוי תעסוקתי, כי כנראה בקריירה נעשה כמה שינויים.
וכנראה גם פנסיה לא תהיה לנו, אבל זה לדיון. וכנראה,
בדיוק, לגמרי. אז זה דווקא מקליל את זה, תנסה, לא תצליח, אתה מספיק מוכשר למצוא לך שדה נוסף להצליח בו. דבר שני, ההתנסות. אני לקחתי לעצמי שנה להיכנס לכיתה כל שבוע, כדי להבין בכלל אותו, אם הסביבת עבודה היא נעימה לי. אידיאולוגיה זה אחד, אבל בסוף החיים הם אוסף של פרקטיקות יומיומיות נטולות זיקוקי דינור. האם בכלל האינטראקציה, האם העמידה בכיתה היא נוחה לי, האם האינטראקציה עם תלמידים נוחה לי, האם חדר המורות הוא סביבה שאני יכול להתבטא לו? יכול לומר שהתשובות שאני, יכול לומר שאני התשובות שקיבלתי הן חיוביות, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, בוא נעשה את זה בפיוד, בפייד, ככה מתון, כדי שעוצמת השינוי לא תהיה דרסטית, היא תתגלה כלא נכונה עבורי. אז לכן גם אני מציע, את השינוי לא יעשה בצורה דרסטית, לסדר לעצמנו, את המעבר בין עולם התעסוקה הקודם, להשאיר גם כמה, אם אתה יכול, ויש אפשרות לעבוד כפרילנס, אני שרתי לי כמה לקוחות, כדי שיהיה לי אפשרות לעשות אחורה פנה. חשוב גם בעיניי, יש את חותם כמובן, תוכנית מופלאה, באמת, ואפקטיבית לשינוי מקצועי, אבל כן לבדוק, על פלטפורמות ומסלולי שינוי, שמגיעים כבר עם ידע, איך מבצעים שינוי תעסוקתי, בצורה יותר אפקטיבית, יותר custom made, שתפורה למאפייני קהל יעד של מוסבים, אני חושב שגם עולם התעסוקה, למד הרבה יותר איך לעבוד עם מוסבים, אני חושב שהמנטורינג, הקבוצת שווים שעוברת יחד איתך, באופן מודע וקבוצתי את התוכניות טרנספורמציה והתפתחות אישית, כמו שכתוב מאחורייך. אז זה חשוב, אני מאמין בכוח של קבוצה, ולכן כן, למצוא את המקורות כוח האלה, כדי בסופו של דבר, כמו שמתכננים קריירה, מתכננים גם שינוי קריירה, לתכנן אותו, שהוא יהיה ערוג ומשולב בין אם זה תכנון משפחה, או בין אם זה תכנון חיים, ממש הוא יהיה אורגני, ומשולם בתוך כל מרקמי החיים שלך. אני יכול להגיד שאני נגיד היום, שינויים של מקומות עבודה, או כן ללכת לדיון, וכן הלאה, הם משולבים בהתפתחות המשפחתית שלנו, כלומר, תכנון מוקדם, מתוך מקום מודע, מתוך מקום שיודע לדמיין לאן הוא רוצה להגיע, ואיזה אבני דרך, הוא יכול לדלג יחד עם עוד אנשים, זה המפתחות שאני הייתי
מרצה. אז אני באמת ככה אסכם את הנקודות, נקודות מאוד מאוד חשובות, באמת קודם כל לנסות, זאת אומרת הרבה פעמים אני, בדיוק השבוע היו לי ככה כמה שיחות בקבוצות על אנשים ש... היה להם כל מיני חלומות ולא משנה בכלל מה הם, ופתאום נכנסו פנימה והם גילו שזה בכלל, זה היה חלום שהם מלא שנים רק רצו להיות שם, ופתאום שהגיעו לדבר הזה, הם גילו שזה לא נכון וזה עובד לכל הכיוונים. אז קודם כל באמת לנסות, כמו שאתה אומר, אפילו בקטנה, רגע להתנסות בדבר הזה, כי אנחנו לא באמת יודעים, לא באמת, אי אפשר לדמיין את הכל, למרות שזה חלק מהדברים שאני מאוד מאמינה בהם, אבל באמת יש דברים שבסוף אתה צריך לקחת אותם ולראות אם, לבדוק, למדוד ולראות אם זה מתאים לך. ודווקא דיברת על מקום בעיניי שהוא מאוד משמעותי, בטח במקומות של הסבה, הנושא שלא לשרוף קשרים, זאת אומרת להשאיר אם אפשר דברים מסוימים, מקומות שפתוחים, גם לתת לנו את השקט, אני מאוד מאמינה שכשאנחנו פועלים ממקום של פחד או הישרדות, כי אין לנו שום דבר אחר, אז זה בהכרח, לא בהכרח עובד לטובתנו, והרבה פעמים מייצר תוצאות של פחד והישרדות, אז באמת להשאיר כל מיני קצוות פתוחים של איזשהו שקט נפשי של יאפשר לי באמת רגע להיכנס פנימה ולבחון את הדבר הזה, בלי הלחץ שכשאין לנו את זה קיים. ובאמת כמו שדיברת, כל הנושא הזה של קבוצה, של מנטורינג, ובאמת אנחנו נשים גם את הלינקים לחותם, למי שרוצה לדבר עם חותם ולהתייעץ, שגם בניתם, בנו וגם אתה היום בונה את הקבוצות ואת המנטורינג ואת ההכשרה ואת הדרך ואת ההבנה, ואני חושבת שהנושא הזה של תיאום ציפיות, והתחושה שאתה לא לבד, שהיא כל כך מאפיינת באמת אנשים בכלל בחיים, בטח במקומות של מעבר כשהכל עוד חדש, שהיא סופר קריטית ולא סתם יש לחותם את ה-80% הצלחה שלהם בהסבות האלה, אז אנחנו גם נשים פרטים, אבל באמת גם אם זה לא בכיוון הזה, כמו שאמרת, למצוא את המערכת התומכת שיכולה לעזור לאנשים באמת לעבור את הדבר הזה, ולא חייבים לעשות הכל לבד ולהתגלח הכל על עצמנו, יש אנשים שעשו, אגב אני מאוד מאמינה וזה גם חלק מהמטרה של השיחה הזו, לדבר עם אנשים שעשו דרך, לשאול אותם את השאלות האלה, אני השתדלתי לשאול אותך, אבל את מה שאני חושבת שמעניין את מי שמקשיב לנו, אבל לכל אחד יש את השאלות המאוד אישיות מדויקות שלו, אז תדברו עם אנשים שעשו את הדרך, תתייעצו איתם, מישהו שעשה מסלול דומה למה שאתם חושבים או מתלבטים לגביו, אפשר ללמוד מזה המון, והרבה פעמים זה גם פותח דלתות לכל מיני דברים שלא חשבנו, כמו למשל באמת לפגוש את הפרויקט הזה שאני נחשפתי אליו באמת רק דרך חותם שככה אהבו את פודקאסטים שלי ואמרו לי אם זה משהו שאני אשמח באמת לתרום את הזמן ואת המקום ואת הפלטפורמה שאנשים יפגשו אתכם ואת העשייה המבורכת שלכם, ואמרתי שאני באהבה גדולה באמת, כן, שאת שזה נורא נורא, גם התקופה הזו קריטית וגם העבודה שאתם עושים היא קריטית, אני באמת בין החינוך לבין האוכלוסיות האלה לבין באמת המקום שאתם מאפשרים, וכמו שאמרת זה הרבה מעבר ללימוד, זה החברה, זה הסביבה, זה שרואים אותך ואת הצוות שלך, והם מסתכלים בעיניים והם רואים שאתה מאמין בהם, ושאתה שם בשבילם, ושאתה נותן להם את הדרך.
השמיים עם הגבול.
ממש.
אני יכול רק להוסיף באמת למה שאמרת, שחשוב להגיד שזה זמן טוב להיכנס למערכת. המערכת כאילו כבר נכנסה לקורונה ויוצאת מהקורונה בהבנה מלאה שהשינוי מחויב, ויש משהו להיכנס בתקופה של שינויים שהיא מייצרת גמישות ויכולת ביטוי גבוהה. אני גיליתי את החינוך, את המערכת כפלטפורמה לעשות קריאיטיב בחינוך, ממש ככה פשוט בשביל הלקוח המושלם בעולם, שזה הילד. וזה ממש ככה, מי שבאמת שוקל צעדיו, שידע שלהיכנס למערכת או ארגון בשינוי, זה התקופה, וזה מה שאנחנו נמצאים בו. זה עולם ומלואו שאפשר לעשות הרבה דברים בו, פשוט צריך להיכנס ולמצוא את המקומות הנכונים שבהם הקריאיטיביות, החדשנות, היא הגורם שמחפשים, ויש המון כאלה, יש המון מעלים כמוני, שמחפשים המון אנשים טובים ונשים טובות, ויאללה בואו לחינוך.
אז אנחנו נשים את הלינקים לחותם, ואני מזמינה אתכם באמת לפנות, להתייעץ, לדבר, גם אם אתם לא בטוחים, תפנו בשביל זה הם שם, הם יוכלו לתת לכם את המענה. גלעד, תודה, תודה ענקית. אני יודעת ככה, רק יכולה, לא יודעת, אני רק יכולה לדמיין כמה זה עמוס לנהל את כל המערכת הזאת ולעצור רגע בתוך היום ובאמת להיות פה איתנו.
אני לא אחשוף מה קורה מאחוריי.
טוב שלא, טוב שלא רואים. אז באמת תודה גדולה, ותמשיך לעשות טוב בעולם, ובאמת להפוך את המקום הזה להרבה יותר טוב, להרבה ילדים, שאחר כך זה העתיד של כולנו. תודה ענקית גלעד, תודה רבה, ותודה לכם שהייתם פה איתנו, במאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה להצלחה בחיים. כל הלינקים למטה מוזמנים לכתוב לנו תגובות, שאלות, אני אעביר לגלעד את כל התגובות שלכם, אז מוזמנים לכתוב ולהגיב ולשאול. נשים גם את הפרטים של חותם שתוכלו ליצור קשר. אנחנו נהיה פה בפרק הבא. תודה ולהתראות.